מה הפתיע אותך בעולמות האלה של ארגונים ופסיכולוגיה חיובית?
הפתיע אותי כמה זה פשוט, כמה הכלים האלה פשוטים ונגישים, ובו זמנית כמה זה מורכב להבין את זה.
כן, זה באמת מעניין התשובה שלך. המורכבות והפשטות הם באמת חלק מהעולמות האלה, אני חושבת. גם אני חווה את זה ככה.
זה ממש שם. וכשאת מסתכלת על הכלים של הפסיכולוגיה החיובית, אני אומר, רגע, זה לא חדש, זה באמת דברים פשוטים, אבל כמה הפשוט לא קל ליישום בארגונים שכל כך שבועים כבר בדפוסים שלהם עשרות שנים.
גם בעבור אדם.
וגם בעבור אדם, נכון.
ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. תצטרפו לקהילה של מעלה בטוב, תעקבו אחרי מחקרים, מאמרים, תוכן בנושאי well-being. אתם מוזמנים גם לקורס מתחברים במצוינות לגאונות. קורס שבו עושים הקינג למכניזם האנושי שלנו, למה המוח שלנו מתעכב על מה שלא עובד ופוסח על מה שכן, למה אנחנו בסטרס, איך אפשר לחוות אותנו מחדש, מה זה בכלל אושר, איך אפשר לדייק את הייעוד שלנו פה, להבין את הגאונות שבנו, ואיך להנחיך מציאות רצויה, מרחיב דעת ומאוד פרגמטי. מרב הזמן הער שלנו מתועל לעבודה שלנו, העבודה היא מקור הפרנסה, הביטחון, ההישרדות שלנו, אבל לא פחות חשוב היא פוטנציאל לביטוי עצמי, להגשמה, היא המקום שבו אנחנו עשויים לחוש יצירתיים, נחוצים, תורמים ובעלי ערך. העוסקים בעתיד עולם העבודה טוענים שאנחנו עוד נקרא לעשייה הזאת שלנו בשם אחר, שהמילה עבודה כבר טעונה בצריך, בנטל, בקשה.
בעבדות.
בעבדות, נכון. איך אתם רואים את העבודה שלכם? כפרנסה, כקריירה, כייעוד? אנחנו שואלים אחד את השני, מה אתה עושה בחיים? ואנחנו מתכוונים למה הג'וב טייטל שלך. אנחנו מעריכים את עצמנו בהתאם למשרה שגויסנו אליה, לשכר, לקידום. אבל האם מנבאי האושר העיקריים בעבודה הם אלו, או אולי אחרים? אז איתנו היום לפרק על אושר ארגוני, אורן אפל.
אהלן.
מייסד ומנכ"ל חברת פלוס לייעוץ ופיתוח ארגוני שמיישמת כלים מעולמות הפסיכולוגיה החיובית, וגם בעולם העבודה, צריך לומר. וגם אתה שגריר בעצם של קפיטליזם קשוב בישראל.
נכון, כיף להיות פה.
אז זה כיף שאתה כאן.
תודה, תודה.
אז לפני הכל, נתונים, נתונים. כמה אנחנו מאושרים בעבודה שלנו?
את רוצה את התשובה האופטימית או הפסימית?
את התשובה האמיתית, אובייקטיבית.
המצב עדיין לא טוב. כלומר, עוד אין מדד של עושר שהוא חוצה כלל ארגונים, לכן אנחנו נאחזים במדדים אחרים, כמו מחוברות, כמו שביעות רצון, ואנחנו רואים שפחות משליש מהעובדים מרגישים מחוברים ומאושרים לעולם העבודה, אבל הבשורה הטובה שאנחנו היום במקום הרבה יותר טוב מה שראינו לפני 10 ו-15 שנה, והשפה מתחילה להשתנות.
אז מה שאתה אומר בעצם, קודם כל זה אומר שיש לך הרבה עבודה לעשות.
לכולנו. יש.
אבל מה שאתה אומר בעצם זה שני דברים. אתה אומר שאחד, אין מדד אחיד עדיין בכלל למדידת אושר בעבודה.
עוד לא מדדים בכלל אושר. עוד אין הבנה שבכלל צריך למדוד את המדד הזה. זה מתחיל משם.
אז מה שכן מודדים, אתה אומר, זה מחוברות בעבודה.
גלופ, שהוא אחד המכונים המובילים בעולם, אם מביא את ה-Q12, זה שאלון מאוד מאוד נפוץ שמודד מחוברות, engagement, שהיתרון שלו שהוא מדד רגשי, אבל שתכף נצלול לעולם האושר, נראה שאושר הוא מדד, לפחות לתפיסתי, יותר כוללני ויותר נכון למדוד אותו במקומות עבודה.
וגם כשאנחנו מודדים מחוברות או שביעות רצון, אנחנו מוצאים שמבחינת הדאטה, האחוזים של אנשים מרוצים הוא נמוך.
נכון. אחוז המחוברים למקום העבודה הוא פחות משליש, ומתוכם חשוב להבין שיש גם כמעט 20% שהם actively disengaged, כלומר זה אנשים שהם באים למקום העבודה עם תחושה מאוד מאוד שלילית, והם סוג של רעלנים בתוך מקום העבודה, ומראים התנהגות אזרחית שלילית.
אופוזיציה.
אופוזיציה חיה ובועטת בתוך הארגון. ואני חושב שצריך להבין את הנזק שלהם קודם כל.
כן. מעניין, ניגע בזה. אז בעצם אתה עושה כאן הבחנה בין שלושה מושגים, מחוברות, שביעות רצון ואושר.
לגמרי.
רוצה חשוב. להגדיר את הפערים ביניהם, כדי שכולנו נבין מה הניואנסים שמבחינים בין הדברים?
כן, אז אני אתחיל לתת כבוד לדניאל קיינמן משלנו, חתן פרס נובל לכלכלה בשנת 2003, שבמחקרים שלו גם חוקר הרבה מאוד אושר בשנים האחרונות, והוא עושה הבחנה בין שני סוגים של אושר. Experienced well-being, החוויה שלי בכל רגע, וה-evaluated well-being, אני אתן דוגמה. לפני שבועיים היינו בשבת משפחתית כזאת, ונסענו לטיול באפולוניה. היה יום שמש כיף כזה, והיינו עם חברים, וקטנו חמציצים, והיה באמת באמת קסום כזה. אבל בסוף נועם, הבת שלי, בת 8, נפלה, ונפצעה קצת, ונהיה שם קצת בכי ודרמה, ואז היינו ככה צריכים לסחוב אותה, ואז הגענו לאוטו, וגם גיליתי שאישרתי את האורות שלי דלוקים, אז גם היינו צריכים קבלים, וחניתי כזה מתחת לעץ שהיה מסובך. אז סך הכל, אם ניקח את כל הטיול הזה, היו בו המון 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 רגעים מאושרים, והיו בו גם כמה רגעים מבאסים, אבל הטיול הזה כבר קובע בזיכרון כטיול שנועם נפלה והאוטו התייבש.
כי זה הדבר האחרון שקרה, ומדבר על זה כאן, נכון? על
גם כי הוא אחרון.
השפעה של, כן.
נכון, אבל הסיפור, כלומר, יש לנו כבר סיפור, ולכן הוא הופסן בתוך המוח שלנו, כסיפור שנועם נפלה, הטיול שנועם נפלה והאוטו התייבש. בעוד, ה-experience well-being בודק את סך הרגשות והחוויות שלי ברגע ועוד רגע.
הממוצע.
יש חוויות שמקבלות דגש יותר גדול. עכשיו, בוא נקשור את זה לשאלתך. סביעות רצון הוא מה אני חושב על מקום העבודה שלי. והוא מושפע מדברים שונים ומשפיע על דברים שונים. הוא מושפע באמת מאוד משכר ומתנאים ומקידום ומיוקרה, ומדברים שאני חושב שהם חשובים, אבל אנחנו נראה שהדברים שמחוללים עושר לטעמים הם הרבה יותר חשובים. וארגונים משקיעים הרבה מאוד משאבים גם במדידה וגם בטיפוח סביעות רצון. עושר הוא מה אני מרגיש לגבי מקום העבודה, והוא מושפע מהרבה מאוד דברים קטנים.
אושר זה משהו מאוד פנימי בחוויה שלי.
הוא חוויה רגשית, הוא לא מה אני חושב על מקום העבודה, הוא איך אני מרגיש רגע ברגע במקום העבודה. או סך הרגשות החיוביים שאני חווה לאורך זמן במקום העבודה, זה בסדר שגם יש לי חוויות שליליות במקום העבודה. שאלה אם לאורך זמן, מהו סך החוויות שלי? ואנחנו נראה שזה נוצר על ידי דברים שונים, וגם גורם לדברים שונים, והשליחות שלי, או מה שאני ארצה גם היום וגם בעולם, להגיד שאנחנו מתעסקים הרבה מדי בסביבות רצון ומודדים את זה שם, בעוד עושר הוא מחולל הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים, ואנחנו...
אז אתה בעצם נעזר במודל של קהלם, אני צריך להגיד, יש דן גילברט שמדבר אחרת על מדידת עושר, והוא מדבר דווקא על ההתייחסות הרטרואקטיבית שלנו לצורך העניין, על חוויה כמו יום, או לחילופין, אפשר מאוד לראות את זה בהורות.
אוקיי.
יש מחקר שעשה קהלם, אני הולך, אנחנו מרגישים במהלך היום, כשאנחנו לצורך העניין עם הילדים שלנו, ואז נמצא שאנחנו אולי הכי פחות מאושרים.
נכון. וזה כבר מכניס את העניין של משמעות, של מה יוצר לי משמעות, אל מול הנאה.
ולעומת זאת, המחקר של גילברט, שמבקש מאיתנו לרשום את רשימת מחוללי האושר שלנו, שם אנחנו נותנים לילדים שלנו את המקום הראשון ברשימה.
ואני חושב שמבחינתי, עצם זה שבן אדם שואל את עצמו, מה גורם לי אושר במקום העבודה, כי הרבה פעמים אני שואל אנשים, עצם השאלה כבר מבלבלת אותם, הם לא רגילים לשאול את השאלה. עצם זה שאדם שואל את עצמו, מתוך כמו שאמרת, שאנחנו מבינים 90 אלף שעות בממוצע, עם אורך חיינו 80-82 שנה כרגע, אנחנו מבינים בממוצע 90 אלף שעות מחיינו במקום העבודה, זה הדבר השני אחרי שנה שאנחנו עושים. אני חושב שיש ערך לשאול את השאלה מה גורם לי אושר. אני חושב שיש מעט מדי עיסוק בחוויה הרגשית שלנו במקום העבודה, ויש הרבה יותר בסיפור ובתנאים חיצוניים שיש להם קשר. אבל הוא קשר קטן, ואושר משפיע על שביעות רצון, הרבה יותר משביעות רצון משפיע על אושר. מילה על מחוברות, כי זה גם מושג שהוזכר פה. מחוברות מדברת על הקשר הרגשי, יש פה התקדמות, כי אנחנו מדברים על קשר רגשי, שלי למקום העבודה. והטענה באושר שהוא לא מסתכל על כמה העובד מחובר למקום העבודה, אלא כמה העובד קודם כל מאושר בחייו, ועד כמה מקום העבודה כמרחב שאנחנו מבלים בהרבה מאוד משעות הערות שלנו, יכול לסייע ולטפח יותר רגשות חיוביים שלי כאדם, גם בעבודה. ואז, כשאני בא לעובד ואני אומר, יותר קל למכור מחוברות למנהלים, כי מנהלים רוצים את העובד יותר עצרני ויותר בדיוק. יותר... מחוברות מסתכלת מזווית הארגון, אושר מסתכל מזווית הפרט. והטענה היא, והמחקר פה הוא מאוד מאוד ברור, שהפרט טוב ליותר במקום העבודה, העדוות, גם הארגון וגם החברה וגם המשפחה, וכולנו נהנים מזה בעוד מרחבים.
זה שווה כלכלית וויז.
שווה כלכלית לגמרי, שווה גם ערכית. אושר מוביל למחוברות יותר משמחוברות מובילה לאושר.
ובכל זאת, אתה אומר, בארגונים, העיסוק הוא סביב מחוברות היום.
כי זה מדד שיותר קשור למדדים התוצאתיים, ויותר קל למכור את זה להנהלה.
אני חושבת על המושגים האלה שאנחנו מעלים כאן, כאילו אנחנו מדברים על איזה משהו נורא נורא גיוון. נדמה לי שרוב העובדים בכלל לא מבינים מה אנחנו רוצים כשאנחנו אומרים את זה. בסוף, בסוף, מה זה עובד מחובר? איך זה נראה כשעובד מחובר? מה זה עובד שבע רצון? איך זה נראה? ומה זה עובד מאושר?
אני מזמין כל אחד, כל הכל, לשאול את עצמו בדבר הזה. כי כל אחד יש לו קריירה שונה ותפקיד שונה ושונה, ואני חושב שכמו ש... מה זה אהבה ומה זה משפחה, הם מושגים שהם...
זה קוואנים, שאלות שהתשובות עליהם הם, כן, הם קיומיות פילוסופיות.
נכון, אבל אנשים יודעים שאני חווה אהבה או חווה התרגשות, ושטוב לי במקום העבודה שלי, אני יודע. ולכן, קודם כל, זו שאלה אישית של כל אחד לעצמו. וכל אחד צריך לשאול למה כדאי להיות במקום, מאושר במקום עבודתי, מה ההשפעה של זה עליי, על סביבתי, על התפוקות שלי. ועכשיו גם נכנס למחקר שהוא מראה שיש מאוד הרבה, יש דברים שמחוללים את אותו אושר. אנחנו מדברים על שני צירים מרכזיים ועל ארבעה מימדים. שני הצירים, אחד מהם נקרא לו יחסים, והשני נקרא לו תוצאות. והיחסים הוא מימד שקשור עד כמה כיף לי במקום העבודה, עד כמה אני מרגיש שאני נהנה מתמיכה חברתית, אנחנו יודעים היום מהמחקרים בפסיכולוגיה חיובית, שתמיכה חברתית וקשרים חברתיים הם מחולל אושר מאוד גדול. ראינו בקורונה, משבר הקורונה, כמה הדבר הזה היה חסר לאנשים במקומות עבודה, המרחב הזה של תמיכה, של ביטחון פסיכולוגי, של הנאה, של היכולת להתייעץ עם עוד אנשים. אז זה מרכיב אחד. והמרכיב השני הוא המרכיב של תוצאות. תוצאות אין הכוונה רק לשורה התחתונה. מילה משמעות מאוד מאוד חשובה במרכיב התוצאות. עד כמה אני מחובר למשהו יותר גדול. אני עושה עבודה שמשרתת תכלית יותר גדולה ממני. אז ככה אם נגיד את זה במשפט, זה לעשות עבודה משמעותית עם אנשים שכיף לי והם משמעותיים לי.
זה ההרגשה שאני עושה משהו שהוא חשוב.
אני מחובר למשהו יותר גדול.
ערכי.
ערכי, ייעוד ארגוני נכנס פה, חיבור ערכי נכנס פה, וגם תחושה שאני מתקדם ואני עובד בארגון מצליח.
אבל שנינו יודעים שבן אדם אחד יכול להרגיש, יש את הדוגמה הנהדרת שנותן פרופסור יובל על שני אנשים שסוחבים אבנים בדרך לירושלים, והוא שואל אדם אחד, מה אתה עושה? והוא אומר, סוחב אבנים, והוא שואל את האדם השני, מה אתה עושה? והוא אומר, אני עוזר לבנות את בית המקדש. אז האם בכלל היציקת המשמעות היא באחריות הארגון, או שהיא מונחת על כתפינו, האינדיבידואלים?
שאלה מצוינת, ואני חושב שקודם כל העושר שלנו הוא האחריות שלנו. אבל למרחב העבודה, שאני מבלה בו הרבה מאוד שעות, יש יכולת לתמוך בזה. כלומר, אם אני עובד בסביבה לא טובה ואפילו רעילה, כמובן שהדבר הזה מקשה עליי לקדם את העושר שלי. ואם יש הלימה, גם ערכית וגם התרבות הארגונית במקום העבודה שלי, תומכת ומייצרת, לייצרת משמעות, ויש ייעוד ערכי ואני שותף בו ויש בירור, אז הדברים האלה גורמים לי לחיבור יותר טוב ולתחושה שאני מצליח להביא את המקסימום שלי ואת הרגשות שלי ואת מלוא הפוטנציאל שלי, ויש איזשהו הלימה וחיבור שהוא נושא פירות לשני הצדדים.
אתה יודע מה שאתה אמרת תוך כדי הדברים שלך סביבה רעילה, ואני חושבת כי באמת רציתי לשאול אתכם, זה בכלל אחריות של מקום העבודה תומי כספי, ושנינו יודעים שזה מושג בכלל לא, שהוא מושג ככה מקמק ונזיל ומאוד מאוד קשה לאחיזה. אבל הרבה פעמים כשאנחנו הולכים הפוך, הרבה יותר קל להבין את זה. אז אולי יהיה קל לנסות להבין על מה אנחנו מדברים, או מה אתה בעצם מביא, וננסה גם לפרק את זה, דרך השאלה, איך מייצרים מקום עבודה בלתי מאושר? כי כאן זה ממש פשוט, נכון?
את כל כך מאוד צודקת, ויותר משהמחקר יכול להגיד מי שאושר תורם לבריאות שלנו, כי יש כמה דברים שאנחנו יודעים שאושר תורם להם. בעניין הבריאות, אנחנו יודעים בחד משמעית שמקומות עבודה לא בריאים ורעילים פוגמים בבריאות שלנו, באושר שלנו, ואפילו יכולים להרוג אותנו. כלומר, אנחנו רואים בעולם המודרני את הסטרס ואת הלחת ואת השחיקה ואת ההתנהגויות האובדניות שעולות
צריך בגדלות. להגיד שיש את הספר, אגב, המגפה השקטה במקומות העבודה של פסיכולוג הארגוני איתן מאירי, שמדבר על זה שאחד מארבעה עוברים התאמרות והתעללות במקומות העבודה.
המצב הוא... יש לנו עוד עבודה שם במקומות
כן.
האלה.
אז באמת בוא נלך רגע על דרך ההיפוך. איך בעצם ארגון יכול לפגום באושר שלנו? אני חושבת שדרך זה אפשר יהיה להבין אולי יותר טוב...
אני חושב שברוב המקרים זה קורה בתום לב. כלומר, זה לא שמנכ״ל או מנהלת משאבי אנוש או מנהל צוות קמים בבוקר ואומרים, אני רוצה לייצר סביבה רעילה. זה הרבה פעמים נוצר בעיקר בגלל הבורות. מנהלים הרבה פעמים מתקדמים בגלל שהם אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, ומתקדמים על הציר המקצועי, ולא מבינים איזו השפעה יש להם ביכולת שלהם, למשל להתעלם, עובד מביא את עצמו הכי טוב, והמנהל, בגלל שיש לו הטיית שליליות כמו לכולנו, לא רואה את כל המאמצים הטובים, והוא בא ואומר לו, הדבר הזה לא בסדר. הוא עבד כל הלילה על המצגת okay. הגדולה שלו, והוא רואה את השקף...
אז אתה אומר בעצם, דבר אחד זה היעדר הכרה.
היעדר הכרה.
כלומר, שלא רואים אותי. לא רואים את מה שעשיתי, ולא רק שלא רואים אותי, גם אתה מוסיף
ביקורת. באים אליי בביקורתיות.
ביקורת.
כי תפקיד המנהל, ככה לימדו אותנו בבתי ספר למנהל עסקים, וככה הדיג'ס אומר, תפקיד המנהל הוא לפתור בעיות. ו-80% מהאינטראקציות של מנהלים סביב עובדים, עם העובדים הוא סביב השלילי, סביב תיקון נזקים, סביב ביקורת.
בכלל, כמו החיוות המוחי שלנו, נכון? אבולוציונית, נכון. אנחנו תקועים על מה לא עובד. וזה בא לידי ביטוי גם ביחסים שלנו.
ואז, ובשיחות משוב, מדברים בעיקר על האזורים לפיתוח ומתעלמים מהחוזקות שלי, ולא משתמשים בדעתי, ולא נותנים לי אוטונומיה, אלא עושים לי מיקרו-מנג'מנט.
אוקיי, מעולה. אז אתה מדבר על זה שלא רואים אותי ומתעלמים ממני. אתה מדבר על מצב שמבקרים אותי, ואתה אומר עכשיו, מנהלים אותי בקטנות, עושים לי מיקרו-מנג'מנט.
וכי חושבים שאני ראש קטן, ואני רק רוצה מתעניין בארוחת צהריים ובלצאת לימי חופש, ועושים לי בקרה, ומחתימים אותי על זה שאני יוצא לשירותים וחוזר. ועכשיו בקורונה, שמים מצלמה לראות כמה שעות אני עובד, ומתעסקים בתשומות ולא בתפוקות ולא במשמעות, וזה לא משנה כרגע אם אני עובד בהייטק או עובד בתוך מפעל ייצור. כלומר, אחת מהטענות היא שזה איזשהו טוטים בשמנת שרלוונטית רק לארגונים מאוד מאוד עשירים ומפונקים.
ולא.
ולא.
אוקיי.
כל אחד יכול להיות מושב בעבוד.
אז בעצם החוויה הזאת שבה אני מרגיש כמו מישהו שהוא כבר מראש שורר. מה שאני עושה הוא לא מספיק טוב. מה שאני עושה שהוא מספיק טוב, לא זוכה להכרה. בודקים אותי, בוחנים אותי, לא כל כך סומכים עליי. האלמנטים האלה בוודאות מייצרים סביבה שבה אני ככל הנראה לא אצמח בלהיות מאושרת בעבודתי.
או אמר לי פעם אחד העובדים, אני מפקיד את המוח שלי בשינגימל, בכניסה, אני מרחתים את הכרטיס או את האצבע היום, ואני מפקיד את המוח שלי, כי אני למדתי שפה לעז ולשאול ולקחת סיכונים ולהביא את עצמי וליזום. אחר כך או לא מקשיבים לי או אני חוטף על זה.
כששואלים עובדים מה הדבר שהכי חשוב להם במקום עבודה, אפשר לראות את הדירוג של הדברים שמהותיים באמת לעובדים?
אנחנו יכולים לראות שאחד המשתנים שהוא חוצה דורות X, Y, Baby Boomers, זה הצורך בהערכה. יש דברים שזזים, שכר הולך ומשתנה, הוא היה מקום רביעי, הוא מקום שני. הערכה האותנטית, אמיתית, לא מזויפת, לעבודה טובה שנעשתה כראוי, אני חושב שיש עליו כמעט 80% מהעובדים אומרים שזה הדבר שהם הכי רוצים. לצערי אני אגיד ש80% גם אומרים שהם לא מקבלים את זה מספיק במקום עבודתם.
איך זה נראה כשזה לא מזויף? כי אתה ממש הדגשת את זה. הכרה אמיתית, אותנטית.
כולנו מרגישים את זה, אני לא צריך ללמד...
So זה משהו בהוויה שמגיעה עם המילים?
אם אני בהוויה ומסתכל ומחפש, לא מתוך משימה, אלא מתוך הוויה ולשאול רגע, הבן אדם הזה שלא תמיד פשוט לי אותו, האישה הזאת שלא תמיד פשוט לי איתה, מה כן עובד בו? איזה חוזקות או יכולות יש לו עולה? במה היא או הוא טובים? ואיפה אני יכול לצד הקשיים? יש גם ערך לעבוד עם מה שלא עובד. אבל בוא נראה איך אני מצליח לפתוח את הפרח הזה ולתת שם יותר הערכה ושמש. ואז דרך אגב, אחרי שהייתי אותנטי ונוצר האמון בינינו, שתבואי ותגידי לי גם איפה אני יכול להשתפר ומה קשה, אני הרבה יותר קשוב ואני אהיה מוכן ללכת איתך. אבל אם אני כל הזמן, לא משנה מה אני עושה, מקבל ביקורת ותלונות ומה לא בסדר, אני נובל.
אז כמו שאמרת, זה כזה פשוט כרעיון, נכון? אבל בסוף כדי להטמיע את זה, צריך לעבור איזשהו תהליך מאוד פנימי של שינוי פרדיגמטי, של התפתחות אישית, כדי להיות המנהל הזה שמסוגל לראות מה כן עובד, לראות מה כן חיובי, להביא קדימה גם באמת הערכה. זה לא simple as that.
אני יכול להגיד שלפעמים זה קורה ברגע. לפעמים לוקח לנו 20 שנה להגיע לרגע הזה, אבל יש אנשים, אנחנו פוגשים את זה בסדנאות, בתהליכים, שפתאום נפתחת להם ההבנה הזאת,
כן, ממש.
ואז שמשהו בהבנה נפתח, הכלים כבר יגיעו, כי הכלים אנשים מכירים אותם. ויש כאלה שצריך לשכנע אותם דרך נתונים, ודרך חוויות, ודרך התנסות, והרבה פעמים שומעים מחברים אחרים שלהם בקבוצה.
אני אפילו מדברת על שכנוע קוגניטיבי, אני חושבת שבואנס, הדפוסי חשיבה שלנו הם ביקורתיים, ואנחנו מחוותים ככה. זה כמו הרגל, ולוקח המון זמן להחליף הרגל. זה לא משהו שאתה יום אחד קם לחפש מה לא עובד, ואתה הופך להיות זה שרואה את חצי המלאה של הכוס.
אז אולי גם זו פרדיגמה של להחליף פרדיגמה דורש. זה לא שזה תהליך לינארי, שברגע שנפתח השער מעכשיו אני רק חיובי. אוקיי, אבל ברגע שאני מבין שאפשר באמת להשיג יותר עם החיובי, וזה לא שהעובדים ינצלו את זה, אני עוד שומע אנשים שאומרים לי, רגע, אז אם אני אגיד לו מילה טובה, הוא ירצה עוד שכר, הוא יתחיל להתעצל, כי הוא יגיד, אופי, עשיתי את הכל. ואנחנו, גם המחקר, אבל גם ההתנסות, היא כל כך חזקה, ההפך. יודעים מה, וגם אם יהיו 5 אנשים, 5% שינצלו את זה, 10% שינצלו את זה, יהיו 90% אחרים שיפרחו וייצא מהם משהו אחר. ואנחנו מכירים את זה בארגונים, שעובד או מתחלף מנהל, או עובד עובר מחלקה, ואותו עובד שכבר תויג וחשבו שלא יקרה אותו כלום, והוא רק מחכה 20 שנה לפנסיה, פתאום שם פורח ומסגשג.
אז מה באמת המרכיבים שהופכים את היום שלנו בעבודה ליום? טוב.
אז קודם כל יש הרבה. אני יכול לתת פה תשובות של המחקר, אבל אני מזמין כל אחד ממי שמאזין לשאול את עצמו. כי אני חושב שאנחנו, יש לנו ססמוגרף פנימי מאוד מאוד טוב לדעת מה גורם לי לאושר במקום העבודה ואיך אני יכול לחפש את זה. אנחנו שאנחנו עובדים בסדנאות, בתהליכים מנהלים, אנחנו מדברים על 4 שערים, שהם כמובן קשורים אחד לשני, כלים מנטליים. הזכרנו את זה קצת ביכולת לשים את הפוקוס גם על מה שעובד ומצליח. ואני חוזר על המילה גם, אנחנו לא רוצים עכשיו לייצר פה איזושהי מציאות שמתעלמת, ולא להפוך לימון ללימונדה, ולא תראו את הכוס המלאה.
לא מברידים את הנקודות השחורות, אבל כן אנחנו, זה סוג של חקר מוכיר בעצם מה שאתה מדבר עליו.
חקר מוכיר, או לא רק חקר מוכיר, לראות את החוזקות ואת העוצמות ואת מה שעובד ומצליח, ולתת לזה מקום אמיתי ולעבוד עם הכן.
Okay. איך מטמיעים את זה? נניח שאני אומרת, אני רוצה בארגון שלי באמת להתחיל להחליף שפה.
שאלה מצוינת, אנחנו עבדנו עם ארגון מסוים, ארגון לא מאוד גדול, 100-150 עובדים, והמנכ״ל קיבל החלטה שיום שלישי, זה פעמיים כי טוב, כל ישיבה באותו ארגון נפתחת ב5 דקות. 5 דקות זה מוגבל ל5 דקות של איזשהו ציון הצלחה, של משהו שעבד טוב, וגם מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אז הנה דוגמה איך לקחנו את זה, והפכנו את זה לשגרה ארגונית.
ריטואל ממש.
ממש
טקס.
ככה.
טקס, מדהים, איזה יופי.
עכשיו, מה שזה יפה, זה גם ייצר קבוצת וואטסאפ, שאנשים בה כותבים את הדבר הזה. כלומר, הדבר הזה מניע עוד ועוד 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 תהליכים, וזה כבר מחלחל לפגישות בימים
כן,
אחרים.
זה כבר לשים ספוטלט ולהגיד, לזה אנחנו נותנים ערך.
נכון.
כן.
אז אם אני גם רואה את ההצלחות ומתעכב עליהם, כי רובנו מתעכבים על מה שלא עובד וחוקר אותם ולומד מהם, אז קורה שם משהו. אם אני עושה תהליך של בירור חוזקות, ואני כל אחד מכיר את החוזקות שלו כפרט וכצוות, ואנחנו משתמשים בזה בעבודה, בהקצאת משימות, בגיוס אנשים, בחשיבה.
אז הנה, אתה אומר חוזקות, אתה מדבר על זה, באמת, ברור לי שתחי את זה, כי אתה מדבר על זה כאילו זה ברור לכולם. מה זה אומר? איך אני בכלל מלומדת מהם החוזקות שלי?
אז גם פה אני קודם כל מזמין לאבחון עצמי. כלומר, חוזקה היא גם משהו שאני חזק בו, איזשהו כישרון טבעי שלי, אבל גם משהו שמחזק אותי. כלומר, היא גם כישרון, היא גם תשוקה, והיא גם אימון. צריך את שלושת המרכיבים האלה כדי שאני אהיה באזור החוזקה. ואפשר לראות, זה דברים שאני לומד אותם נורא מהר, ויש לי שם כמיעה, והיעדר תחושת זמן, שהוא מקום שאני
באיזשהו... תן לי דוגמה לחוזקות, כדי שנשמע קצת... זה נשמע כמו ערכים, זה נשמע כמו תכונות, זה נשמע כמו... פעולות.
קודם כל יש גם כמה דרכים להבחן את זה, יש את מבחן ויה, ויה קרקטר של זליגמן, מבחן חינמי, כל מי שמאזין עכשיו יכול לעשות ויה קרקטר.
ואנחנו נוסיף לינק.
נכון. יש את השאלון של גלופ, שהוא הכי מוכר ופופולרי, יש לו עלות, פשוט מקבל את הקוד, יש שאלון של ריאלייז, יש היי פייב, יש מגוון שאלונים, אבל אני יכול את הדוגמות מחוזקות שלי, למשל אחת מהן היא אהבת הלמידה. אני למדה נצחי. זה דרך אגב משהו שחוצה את חיי מהתיכון ועד היום. אז בריצות ובנסיעות שלי אני שומע פודקאסטים, כדאי לכם גם למשל את מעלה בטוב. והלמידה היא לא משימה, היא פעולה שמזינה אותי.
אני משתתפת בחוזקותיך.
כן.
אני מצטרפת אליהם.
מעולה. זה חוזקות, זה יכולת קריזמה, וזה יכולת תקשורת, וזה יכולת היכולת לאבד מידע, וזה יכולת ראייה אסטרטגית, וזה יכולת ראייה מערכתית, וזה יכולת חוזקות של הלב, שזה משהו אמפתיה, יכולת להרגיש מה אחר מרגיש, ויכולת לייצר יחסים בקלות. לא נפרוט פה את כל ה-34 חוזקות, אבל אני חושב שאנשים מכירים את החוזקות שלהם, והיום אפילו...
יש 34 חוזקות?
לפי גלופ יש 34, okay. לפי ויה יש 24, יש לנו ערכת קלפים שיש שם 36 חוזקות. כלומר, הכותרת היא פחות
רלוונטית.
אלא
בוא.
היכולת שלי לשאול במה אני טוב ומה עושה לי טוב, ואיך אני יכול להביא עוד מזה לחיי.
שבעצם המחשבה שעומדת מאחורי זה, זה ככל שאני אשקיע במקום הזה... אני אוכל להוביל את חיי להישגים יותר גבוהים, אולי למיצוי יותר משמעותי, במקום להשקיע במה שאני לא חזק בו, שככל נראה יוביל אותי במקסימום לתוצאות בינוניות.
כשאני עובד עם חוזקות, אני יכול להגיע למצוינות. כשאני עובד עם חולשות, אני יכול להגיע למסוגלות. שאלה בחיים, מה אנחנו רוצים? מסוגלות או הצטיינות? אם מרשה לי לתת דוגמה מחיי, אבא שלי מהנדס, למד בטכניון, אחותי למדה בטכניון, סבא שלי היה מהנדס בלי תואר, ובגיל מאוד צעיר אמרו לי, אתה יכול ללמוד כל מה שאתה רוצה, כל את זה בטכניון. אמרתי, אני רוצה פסיכולוגיה.
חופש בחירה.
אמרו לי, נהדר, דסת תעשייה וניהול, זה כמו פסיכולוגיה. אז בתיכון למדתי 5 יחידות פיזיקה, ו5 יחידות כימיה, ו5 יחידות מתמטיקה, ו5 יחידות אלקטרוניקה. גם אנגלית היה. עכשיו, באמת, בדם, יזע, יגע, דמעות, והרבה מורים פרטיים, הצלחתי לגרד, ועברתי בציונים טובים, אבל משהו בפנים היה כבוי, ולא הבנתי איך אנשים מבינים את המספרים מורכבים ונהנים מהדבר הזה, ואני עוד מרגיש לא ממומש, ועוד אפילו מרגיש טיפש איך אנשים מבינים את זה. אחרי זה קיבלתי שכל והלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל החוויה הזאת שאני עובד עם מה שקשה לי, היא חוויה מתישה.
בניגוד למה שאני נוטה
אליו. בניגוד לתנך שאהבתי וספרות, שעוד הייתי כזה חנן, והלכתי למורה לספרות וביקשתי לעשות ספרות העשרה אחרי הבגרות, וכל מיני דברים אחרים שפרחתי שם. יש לנו צורך לפעמים לעבוד עם החולשות שלנו, אבל כדי להגיע לאיזשהו רמה. אבל שם אנחנו יכולים להגיע למסוגלות, ומרחב הצמיחה הגדול ביותר שלנו הוא בחוזקות. תיקחו את זה עם הילדים שלכם, תיקחו את זה עם עצמכם, תיקחו את זה עם העובדים. זה גם מייצר יותר הנאה, וזה גם מייצר תוצאות.
אז איך מקום עבודה יכול באמת, אחרי שהוא ייתר את, או אחרי שהעובד ייתר את חוזקותיו, איך מקום עבודה יכול לתת לזה מקום?
אז אנחנו עובדים עם ארגון מסוים שיש לו, ממש על השולחן של כל אחד, יש לו ערכה עם 5 החוזקות, והוא הולך עם זה לכל ישיבה.
וואו.
כלומר, החוזקות
הם חלק מהזהות. זאת אומרת, מציג את עצמו באמצעות חוזקותיו, באופן נראה.
זה נוכח, ויש על זה ממש חשיבה. כשאנחנו מסתכלים על משימה מסוימת, אומרים, מי נכון שיקח למשימה הזאת? איזה חוזקה שלך תאפשר להביא את הידי ביטוי? זה ממש מונחל מדובר, לתוך כן. השפה הארגונית. וגם תהליכי הגיוס שם. מי אנחנו צריכים לגייס לצוות? איזה חוזקה אנחנו מחפשים כדי להשלים את מה שאין לנו? ואני חושב שאם מנהל, או עובד, או אפילו אני על עצמי, ישאל את עצמי במה אני טוב ואיך אני יכול להביא את זה לעוד מקומות, תתחיל שם תנועה משמעותית.
מעניין ממש. אוקיי, מעולה. אז דיברנו על באמת היכולת לראות מה טוב חקר מוקיר.
לא רק לראות, לעבוד עם זה. לראות, לחקור, לחגוג. יש שם חקר מוקיר, הוא באמת, כמו שהזכרת, של דיוויד קופריידר, היא מתודה מובנית לאיך אני חוקר הצלחה. ושימו לב בעיקר איפה חוקרים היום ארגונים. חוקרים את מה שלא עובד.
כישלונות.
ושמה, נכון? עכשיו, יש גם לזה ערך. שאני חוקר...
צריכים להבין, אבל כשאנחנו חוקרים כישלונות, אנחנו יכולים להבין לאן לא ללכת. אבל זה עדיין לא מדייק את הדרך הסלולה שמספרת לנו לאן כן ללכת, והעיסוק עם הצלחות הוא ממש מדייק.
כשאני חוקר כישלון, אני במצב הרגשי, אני כרגע עסוק בלהצטדק, בלהתנצל, אני סגור, כל המערכות שלי מקובצות. כשאני חוקר הצלחה, אני בהוויה אחרת. ואז אני יכול ללמוד יותר טוב, כי אני בפתיחות רגשית. כל המערכות שלנו עובדות יותר טוב, שאנחנו במצב רגשי חיובי, שהמוח שלנו הוא בתודעה חיובית. ולכן זה לא רק מה אני לומד, זה גם באיזה הוויה אני נמצא. ואז כן. יותר קל לי לשחזר את מה שעובד, מאשר ללמוד את מה שלא עובד.
ברור. אז עבודה עם באמת הצלחות וחגיגת ההצלחות בריטואלים כאלה ואחרים, עבודה עם חוזקות.
עם חוזקות ועבודה עם הכן, עם מה שעובד ומצליח, לתת לזה מקום לחפש, לשאול את השאלות, במה אני טוב, ומה עושה לי טוב, ומה גורם לי אושר, ואיפה אני נהנה, ומה אני הייתי רוצה עוד, לחפש את זה מתוך העולמות של הכן. זה החידוש של הפסיכולוגיה החיובית, שהיא באה, ואם עד עכשיו עסקנו בכפייתיות, בתיקון נזקים ובבעיות, עוסקת בלפתוח את היריעה, ולראות גם את הכן, את מה שעובד ומצליח, וכמו שאמרת קודם, זה מניב תשובות אחרות. כי מודל המחלה הוא לא ההפך מבריאות. אני יכול להיות לא חולה ועדיין לא בריא. אני יכול לשאול למה זוגות מתגרשים, זה עדיין לא יסביר לי למה יש כאלה שנשואים 30 שנה באושר ואושר. כן. זה עולמות תוכן שונים.
זה בעצם מעבר מעיסוק בבעיות לעיסוק במטרות, אפשר להגיד.
או בסגסוג ובפריחה, כן. במה כן. מאפשר לנו לסגסג בחיינו, במקום העבודה, בבריאות שלנו, בזוגיות, בהורות.
מה עוד יכול לעזור ליום עבודה להיות...
אז זה דיברנו על המפתח המנטלי. המפתח השני הוא מפתח הפיזי, שהוא המפתח שאני חושב שהכי מזניחים אותו במקומות
והוא
עבודה.
והוא כל כך משמעותי, הגוף שלנו.
הגוף שלנו כמחולל עושר.
כן, הוא לא רק לית העבורה למוח מישיבה לישיבה, כמו שאומר פרופסור קן רובינסון.
ממש לא. ופה יש גם קודם כל איך אני יכולת בתנועה, ואיך אני יודע להשתמש בגוף דרך פעילות גופנית, ודרך שינה, כמה שינה משפיעה על האושר שלנו ועל הפוקה שלנו, ומים, ותזונה, במה אני מזין את, את הגוף שלי. והחלק השני הוא דווקא החלק לעצור לעצירה, לטעינה מחדש, לריצ'ארג', לצורך לקחת הפסקה, אם אני חושב שאני
לא
יכול...
אנחנו לא רובוטים, נכון?
לא שאני בדקתי.
אז בעצם אתה אומר, יש לנו גוף, יש משהו ש... מבקש את הצרכים הטבעיים והקיומיים שלו.
אז קודם כל להכיר שאני חי בתוך גוף.
כן, כן.
ואפשר גם להשתמש בגוף הזה. ושאני אוכל את הסלט מול המחשב, או יותר גרוע, דברים יותר גרועים מסלט, וחושב שאני יעיל בכך, אני בעצם מייצר נזק לעצמי. ואם אני יוצא להפסקה, או יוצא אפילו לטבע, או לוקח שלוש נשימות, מנהל את המעברים. אנחנו הרבה מאוד עובדים עם אנשים בארגונים על ניהול המעברים. וביום יום אנחנו עוברים מכל כך הרבה מקומות, ואנחנו סוחבים איתנו זנבות רגשיים, מאיזושהי שיחה עם לקוח, מאיזושהי שיחה עם קולגה, והיכולת, כמו שיהודי מאמין נכנס בדלת ומנשק את המזוזה, הוא ער לכך שהוא או היא נכנסו למפתן חדש, היכולת רגע לחזור לעצמי בשתיים או שלוש נשימות, להתקייל, להיות בנוכחות למה שבא לפניי, לנקות את מה שמאחוריי, מאפשר לי לבוא יותר צלול, יותר בהיר, יותר פנוי למרחב.
בנשימה? בין ישיבות לצורך העניין? מה בעצם ההמלצה שלך ל...
הנשימה היא להיות ער למעבר. נשימה היא כלי נפלא, כי נשימה תמיד מחברת אותנו לרגע הנוכחי. היא תמיד זמינה לנו, אנחנו תמיד במרחק נשימה אחת מעצמנו. אז זה כלי נפלא. ובאמת מעגל של שלוש נשימות איטיות ועמוקות, אנחנו כבר רואים שהוא מייצר, הוא מפחית לחץ בתוך המוח, הוא מייצר איזשהו פניות. יש לזה ממש מחקרים על ההשפעה של נשימה. אבל זה יכול להיות בלפתוח חלון ולהסתכל בטבע, זה יכול להיות בלשתות כוס מים. רגע, לחזור לאיזשהו קיול, לאיזשהו בסיס, ולכבד את הצרכים של הגוף שלנו, שאנחנו, אין לנו זמן אליהם בעולם.
אתה יודע, המערבי. זה נורא משמעותי מה שאתה אומר, כי באמת אני חושבת שבהרבה מובנים, אפילו מוסבים, עודדנו לאכול מול המחשב, עודדנו לעשות הכל מאוד מאוד מהר, וגם וגם, תוך כדי, ותוך כדי ריצה. איך מקום עבודה מעודד אותנו, עכשיו, לעשות בדיוק הפוך, מה התפקיד שלו, האחריות שלו, או ממש בפרגמטיקה, איך זה נראה? כשארגון מטמיע את הכלי הזה שאתה מדבר עליו, ועוזר לי לכבד את הגוף שלי.
אז יש פה הרבה דוגמאות. קודם כל, החל מלאפשר את זה, נתחיל בלא להזיק. כלומר, לא בהכרח לבדוק מתי הגעתי וכמה זמן אני הולך להפסקה. עוד פעם, אם אני איש שירות לקוחות ויש לי 20 דקות הפסקה, אז זה מקרה אחר. אבל לפעמים אנשים כל כך עסוקים בכמה אני נוכח, כמה אני יושב על הכיסא ולא באיזה עבודה.
אנחנו רובנו
אני...
כבר לא עובדי פועלי ייצור, נכון?
נכון. יותר ועדיין, ויותר.
ועדיין לפעמים היחס או הפרדיגמות שמנהלות אותנו הם של מה שהרלוונטי מול פס היצור.
ולהבין שדרגם החברה הצעירים דור וואי כבר מבינים את הדבר הזה. הם מביאים את זה והם רוצים את זה במקום עבודה. יצא לנו לעבוד עם אחד מרחבת ראיית החשבון. שראיית החשבון וגם עורכי דין נהוגים לעבוד שעות מאוד מאוד מטורפות, עד מאוד מאוד מאוחר. והחברה הצעירים האלה חלקם מתמחים. בשעה 5 הולכים לבית, לילדים, ליוגה, לים, והשותפים מסתכלים עליהם באפילו תחושת בוז, ומה זה? איך הוא מרשה לעצמו? ואנחנו ממש רואים שהפרודוקטיביות שלנו, ככל שאנחנו עובדים יותר, אנחנו פרודוקטיביים פחות. ואני חושב שהשנה האחרונה הרתה לנו את זה, משבר הקורונה.
זה כמו גרף פעמון כזה, נכון? עם איזשהו סי, ואז ירידה.
ואז ירידה שלפעמים, כאילו, אם אנחנו עובדים מעל 50, מגיעים לאזור ה-60 שעות, וישראל באזורים האלה, אנחנו ממש רואים שיש שם נפילה מאוד 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 מאוד.
כן, יש משפט שאומר שארגונים שהמתכנתים שלהם עובדים אחרי 9 בערב, צריכים שהבוקר יתחיל עם QA חזק. שעון שווה פריון, זה אפשר כבר למחוק את המשוואה הזאת.
המחקר פה הוא כל כך, כל כך ודאי, שכאילו אי אפשר לראות את הנתונים האלה, ואחר כך לא לעשות עם זה משהו. וגם, ואני חושב שיש ארגונים שכבר עושים את זה, לאפשר גם פעילות גופנית בזמן מקום העבודה, או עם מקום העבודה, או אחרי, כי ארגון שאפילו יש להם נקודות, כלומר כל עובד שעושה פעילות גופנית צובר נקודות, ואחרי שהוא צובר X נקודות, יכול לעשות עם זה, לקבל עם זה כל מיני בונוסים ארגוניים, או כל מיני חופשים, או כל מיני חוויות, לא לשלוח לעובדים ביום חמישי בערב משימות, או בשבת, או בלילה. כלומר, אם זה לא משהו דחוף, אז תשלח את זה בתשע בבוקר. למה אני צריך לקבל מהמנהל שלי בתשע בערב כל מיני משימות, או ביום שישי בשעה אחת? ושנייה להיות ער, ולכבד את המרחב הפרטי, את הזמן של אנשים עם עצמם, ולא להרים גבה עם מישהו בא בתשע, כי הוא עשה שיעור ספורט ולצחוק עליו. להבין שלהפך, הוא מגיע כרגע עם דופמין ועם נאורופורנפרין ועם כל המחוללי הנאורוטרנסמיטורים שעוצרים לנו את כל הטוב הזה, והוא יהיה עובד יותר טוב.
כן, זה כמו שרואים שמדיטציה היא חסכן זמן מאוד משמעותי. ככל שאתה תעשה יותר, אתה כנראה תהיה יותר יעיל.
לגמרי.
כן, מדהים.
אז זה המפתח הפיזי.
אז כלים קוגניטיביים נתנו, כלים פיזיים.
נכון.
שער שלישי.
כלים רגשיים, כלים רגשיים. אנחנו מביאים את הרגשות שלנו גם למקום העבודה. מחקרים על יחס החיוביות, מושג שטבעה אותו פרופסור ברברה פרדריקסון. בכלל נגיד מילה על רגשות חיוביים. רגשות חיוביים יש להם שתי תועלות מרכזיות, שלוש תועלות מרכזיות אפילו. אחד, מה שברברה פרדריקסון מדברת עליו, הוא הרחבה, שאני במצב חיובי, אני רואה יותר רחב, ואפקט השני הוא אפקט בנייה, הוא אפקט בוסטר. כל המערכות שלי עובדות יותר טוב, אני יותר קליט למידע, אני יותר יצירתי, אני יותר נוטה לשיתוף פעולה, הכל עובד יותר טוב. המחקר של סוניה לוברמיסקי מדבר על יחס של 3-1. כלומר, על כל רגש שלילי שאנחנו חווים, אנחנו רוצים לחוות בממוצע 3 רגשות חיוביים, כדי להיות באזור המיטבי של סגסוג ופריחה. ואנחנו יכולים לעשות את זה או על ידי הפחתת שליליות, כלומר, פחות חדשות, פחות להיות בסביבה של קוטריי ואנשים ש...
כלומר, אני מזהה מה מרוקנים בחיים שלי, ואני מפחיתה אותם.
ובעיקר להוסיף רגשות חיוביים, כמו למשל לתרגל הכרת תודה, וכמו הערכה בפרגון, וכמו נדיבות ועזרה לאחרים, וכמו פעולות random acts of kindness, וכמו להתמיר לחץ בתפיסה מלחץ שלילי ללחץ חיובי. יש הרבה מאוד חמלה עצמית, יש הרבה מאוד דברים שעושים...
רגע, מה זה? לחץ שלילי ללחץ חיובי.
גם מחקרים בלחץ מראים שהלחץ הוא התגובה הפיזיולוגית שלנו לאירוע חיצוני. ויותר התגובה, מה קורה בחוץ, זה איזה סיפור אני מספר לעצמי על אותו אירוע. ולחץ הוא גם יכולת מקור אנרגיה לפעולה, לתנועה.
זאת אומרת, לחץ יכול לשרת אותנו בתור מנוע, בוסטר לפעולה, עד נקודה מסוימת שבה הוא יהפוך אותנו למשותקים.
לפני משותקים הוא התחיל להזיק לנו, בסוף גם נהיה משותקים.
אז בוא תסביר, מה האחריות שלנו כאן? זה לא כזה ברור. איך אני עוברת...
אז זה קצת מחזיר אותנו למפתח הקוגניטיבי, זה עוד פעם בסיפור, באיך אני תופס את הדבר הזה, באיזה סיפור אני מספר לעצמי פה. ואנחנו רואים כמו שיש Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, יש PTG, Post-Traumatic Growth. כלומר, יש אנשים שמאותו אירוע קיצון או משברי, צמחו ממנו.
עשינו איזה פרק עם דוקטור קרן אורחן ממש עכשיו.
מעולה. אז הנה כדאי לכם להזין ולראות איך אפשר להתמיר או להשתמש בלחץ כמקור אנרגיה דרך הסיפור. איזה סיפור אני מספר, וזה משמעותי הרבה יותר מהחוויה עצמה. אוקיי? וזה גם מיומנות. אבל אני חוזר רגע לרגשי, כי התחלנו שמה, והפעולות הקטנות, ההכרת תודה, עובדים איזה ארגון שממש בכניסה לחדר אוכל שלו קיר תודות, וזה גם כיף לרשום תודה, לפרגן אחד לשני, הדברים הקטנים האלה, שמישהו אומר לי תודה, אני זוכר, סבתא שלי כבר לא חיה הרבה שנים, אבל היה לה בכניסה אלה כזה, פולניה כזאת, נישה עם פורצלנים, אבל היה שם, היא התנדבה בביטוח לאומי, והיא קיבלה תעודה, תעודת הערכה. תעודת הערכה הייתה במוסגרת שם, לצד התמונות של כל הנכדים. כלומר, התעודה הקטנה הזאת שהיא קיבלה מביטוח לאומי, היה כל כך משמעותי.
בעלת משמעות עבורה,
ממש, כן. ממש, שהיא שמה את זה שם עכשיו. תחשבו כמה המקומות הקטנים האלה, שמישהו שולח לנו וואטסאפ, הוא רואה אותנו ובאמת אומר לנו, עשית עבודה טובה, איזה יופי. כמה הדבר הזה משמעותי ומתדלק אותנו. אני חושב שזה היה אוסקר ווילד שאמר פעם, אני יכול לחיות עם מחמאה טובה, שבוע שלם על מחמאה טובה.
אז מה האחריות של הארגון? את נותנת כאן כמה דוגמאות באמת כדי לעודד את הפן הרגשי במקום העבודה שלנו. אז את נותנת דוגמה לקיר תודות הזה, או דוגמאות להטמעות ויישומים יש.
כל הנושא של הערכה ופרגון, יש הכרת תודה שזה על מה יש לי, כלומר יכולת לעצור ולהתבונן על השפע בחיי, בסביבת העבודה שלי, שזה ככה תרגול יותר אישי, אבל אפשר לעשות את זה גם ברמה צוותית. השלב הבא הוא להסתכל החוצה ולראות על מה אני מוכר תודה בקשרים עם אחרים, וגם להגיד להם את זה.
תרגילה עם טובה כזה, זאת אומרת, מה אני רואה בך שהוא חיובי לצורך העניין.
נכון, ואז עוד גם פה יש אין סוף של יוזמות. יש ארגון מסוים שיש לו צנצנת כזאת שהם כל פעם רושמים תודות, ואז הם פותחים את זה פעם בשבוע, פעם בחודש, או פותחים את זה, שמים את זה לאנשים, ואז
בהם מודדת שלו. אבל זה כאילו קשור לעבודה, זה אוריינטד עבודה, שזה לא בהכרח.
זה יכול להיות גם וגם, אבל יכול להיות שעזרת לי, כי באתי בבוקר והיה לי איזה קושי בבית עם המשפחה ונתת לי טיפ. אז זה כאילו מהחיים האישיים, אבל אני קיבלתי עזרה במקום העבודה, וזה משפיע, כי אנחנו...
וזה קטע, אני אותו בן אדם, הוליסטי.
נכון, נכון.
אני לוקח את עצמי לכל מקום.
וכל מיני דברים, עכשיו יש את יום המעשים הטובים, ויש אין סוף של יוזמות וארגונים, ברגע שהם עסוקים, כאילו, שואלים את השאלה, יש כל כך הרבה רעיונות נפלאים.
כן, אתה אומר ברגע שבכלל זה הפוקוס שלך, אז כבר הדרך היא סלולה.
נכון.
יש כלים.
והרבה פעמים אנחנו מזמינים ארגונים לייצר איזשהו צוות פנימי שלהם, שהם יבנו את הדברים. כי שהיוזמות באות מהשטח, זה הרבה יותר חזק משאנחנו באים עם עוד רעיונות. ובאמת, יש פה רעיונות יצירתיים, ויש פה טכנולוגיה, ויש פלטפורמות, ויש קירות, ויש מכתבים, ויש...
רק צריך להחליט להיות מאושרים.
לזכור שזה אושר, היא לא רק הרגשה, היא פעולה.
כן.
ואם אין לנו את ה... אפילו 10 דקות ביום להשקיע ב-well-being שלנו, אז לא פגשתי מישהו שאין לו 10 דקות ביום להשקיע באושר שלו.
יש על זה משפט, נעשה לזה פרפרזה. אם אין לך 10 דקות להשקיע ב-well-being שלך, אז תתחיל להשקיע 20. אוקיי.
אז רגע, אנחנו ברגשית דיברנו כמה מילים, אז דיברנו, אני רק
מסכם
יחס החיוביות על 3-1 שאנחנו רוצים לייצר בממוצע על כל רגש שלילי, 3 רגשות חיוביים, ונתנו פה, דיברנו על הכרת תודה, דיברנו על הרחב ופרגון, על נדיבות ועזרה לאחרים, כלומר עזרה לאחרים היא אקט אגואיסטי, לא פחות מאלטרואיסטי, במרחוב העבודה הוא מקום נפלא למצוא עזרה לאחרים, בין אם זה ללקוחות, לספקים, אחד לשני, ואם נעבור למפתח הרביעי, הוא מפתח החברתי, הסוציאלי. אפשר להזכיר את מחקר הרווארד, מחקר של 75 שנה, אחד המחקרים אולי אפילו הכי ארוך בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, שלקח סטודנטים בשנות ה-30, עקבו אחרם למשך שנים, וניסו לראות מה מנבא לאותם סטודנטים בשנות ה-20, מה מנבא הצלחה, נו, עדיין
ארצות הברית. סטודנטים ופועלים מבוסטון.
נכון, מהשכונה ליד לקחו גם פועלים, ועקבו אחרם בכל מיני מדדים, ובאמת זה מחקר שמדדו...
מחקר אורך הכי משמעותי שנעשה.
ממש מדדו שם כל כך הרבה דברים. המשתנה הכי משמעותי והכי מובהק שם בקשר סיבתי, היה מערכות יחסים. אנשים שנהנו מערכות יחסים, זה יכול להיות גם אינטימיות, גם משפחה, גם זוגי, אבל יכול להיות גם מי שהיה לו תמיכה חברתית מאוד מאוד משמעותית, קהילה או חברים.
תחושה שיש שם מישהו שם, בשבילי.
מישהו איתי, בשבילי, אני בשבילו, שיש לי תמיכה חברתית, שאני מחובר למשהו גדול, הוא מחולל עושר מאוד 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 גדול, שמנבא בריאות, שמנבא אורח חיים, שמנבא שביעות רצון מהחיים.
תפקוד מוחי יותר טוב לאורך זמן, לאריכות חיים.
בבקשה. אז מקומות עבודה הם מקום שגם עונים על הצורך החברתי שלנו. בעידן שבו הדת אולי קצת נחלשת, והמשפחה קצת נחלשת, מקום עבודה הוא מקום לייצר את תחושת הקהילתיות הזאת, ואנחנו רואים גם מחקרים שאם פעם הקשר עם המנהל היה מאוד משמעותי, אנחנו רואים עכשיו תנועה יותר לקשר עם הצוות. כלומר, הצוות הוא משפיע לאושר שלי לאורך השנים יותר ויותר. אני חושב שהשנה האחרונה של משבר הקורונה גם הראתה לנו כמה הדבר הזה, כמה שיחות המסדרון והשיחות הקפה הן חשובות ומרכזיות ל-well-being שלנו. גם בתוך מקום עבודה אפשר לייצר קהילתיות סביב, נגיד הורים לילדים צעירים שמחליפים בגדים, הילד בן שנתיים, אז בוא נעביר למי שבשנה, קהילות ספורט, כלומר סביב עולמות תוכן, ושמקום העבודה יאפשר לי לקבל תמיכה, ליהנות מתמיכה, שיהיה לי כיף והנאה ומשחקיות, לבנות על התמיכה והקשר החברתי הזה כמחולל אושר.
אתם פרסמתם מאמר שאומר שהאלמנטים שהם בתחתית הרשימה בעבור העובדים הם אחד, לאחרונה זכיתי בקידום. בתחתית הרשימה של החשיבות. לאחרונה זכיתי בקידום, 2, לאחרונה קיבלתי העלאה, 3, לאחרונה קיבלתי בונוס או תגמול כלכלי, 4, פינוקים במקום העבודה כגון מסאז', ארוחות, משקאות חינם, חדר כושר וכולי, 5, המנהל שלי עזר לי מהעבודה שלי. מפתיע, אלה האלמנטים שפחות משמעותיים לעובדים?
אני חושב שיש הרבה מאוד בלבול בין רווחה ובין עושר ארגוני. הרבה פעמים חושבים שאושר ארגוני זה פעילות רווחה, ואנשים מחפשים את זה במסאז'ים, בימי הכיף, בפירות במשרד, בסמוזיז, ועכשיו
אבל לא... אבל אפילו הכסף וקידום הם נמצאים למטה בתחתית.
כן, הם איפשהו באמצע, והעניין עם כסף, לא שכסף הוא לא חשוב, אבל הוא קודם כל, הוא גורם מוטיבציוני קצר מועד, כלומר, אם אני לא נהנה במקום עבודתי, ואני לא עושה שם עבודה משמעותית, וקיבלתי עוד בונוס, זה נורא נורא נחמד לי, אבל אחרי חודש או חודשיים הלכתי, קניתי עוד כמה דברים, לא יודע, כל אחד איפשהו קונה או קונה, ואחר כך, אם לא כיף לי עם הבוס שלי, אם אני לא עושה עבודה משמעותית, וזה שלידי לא נחמד לי, אז זה לא יעשה הבדל. אנחנו גורמים שדור Y מוכן לספוק.
זה לא מה שיהפוך אותי להיות מאושר. יכול להיות שזה יגרום לי להיות מרוצה מהתנאים שלי, אבל בוודאי לא מאושר בעבודה.
דור Y מוכנים לספוג ירידה בשכר כמעט עד 20%. 10% זה מספרים מאוד מאוד גבוהים. 20% זה כבר מתחיל ככה להיות איזשהו...
חכה, דור Z בפתח, והם גרידים למדי.
והם מוכנים פחות כסף בשביל לעשות עבודה יותר משמעותית ויותר מענה. השכר הוא גם, יש לו השפעה, כלומר, היעדר שכר פוגם בהיעדר עושר. אם אין לי שכר משמעותי, או לפעמים אפילו לא הוגן. כלומר, אני יכול להיות מאוד מאושר, אבל אז אני אגלה ששנינו באותו תפקיד, ואת מרוויחה יותר ממני, אז זה יפגם באושר שלי. ושכר הוא מרכיב חשוב, הוא הסיבה שאנחנו באים למקום העבודה, הוא
זה,
לא הסיבה שאנחנו נשארים למקום העבודה.
אבל אתה אומר את זה כדי שנבין בדיוק, שמהנדס גם שהוא מסתכר 80,000 שקל בחודש, זה לא אומר שהוא יהיה נורא מרוצה, וצריך להכיר בזה.
נכון, וגם יש כל כך הרבה עיסוק בשכר, יש דברים אחרים שאני יכול לעשות שהם עולים אפס, או השקעה שהם יכולים לייצר אפקט יותר גדול. כלומר, אם המנהל שלי רואה את החוזקות שלי, ונותן לי הערכה ופרגון, ונותן לי אוטונומיה בתוך גבולות, הדבר הזה ישפיע על האושר שלי במקום עבודה הרבה יותר מהבונוס.
אז בוא נצלול פנימה, כי אתה נתת איזושהי הסתכלות רחבה לגבי איך ארגון אמור אולי להסתכל באמת על בנייה של מתודת אושר ארגוני, אבל באמת מעניין רגע להבין מה הופך אותי למאושרת בעשייה שלי. אז אתה הזכרת את הנושא של אוטונומיה, אבל גם דיברנו על משמעות. מתי אני חווה או מה מגדיל את הסיכויים שאני אחווה את העבודה שלי כבעלת משמעות, בעלת ערך?
שאלה מצוינת. משמעות היא בהגדרה תמיד שאני משרת משהו שהוא גדול ממני. שהוא יוצא ממני, אני לא עסוק כרגע בי ובצרכים שלי, אלא אני מחובר למשהו יותר גדול. לארגון יש ייעוד, למשל. ייעוד, ואם הייעוד עוד יותר טוב מזה, נעשה בשיתוף פעולה עם העובדים. יש שם איזשהו ברור, מה התכלית שלנו? אם אנחנו מכירים, אני מקווה שחלק גדול מכירים את שלושת המעגלים של סיימון סינק, שמדבר, למה חשוב להתחיל?
Why, what, how?
Start with and why. למה הארגונים או מנהלים שיוצרים אימפקט גדול מתחילים מהתכלית? כי אנשים, קודם כל, הם מופעלים מהאלמנט הרגשי, שמנהל מתקשר פעולה מסוימת, עד כמה הוא מסביר למה אנחנו עושים את אותה פעולה. ואם אני אפילו כרגע אפילו עובד זוטר או פועל, אם אני מבין איך התרומה העשייה שלי מתחברת למשהו יותר גדול, ואני רואה איך זה משפיע וקשור ללקוחות, אני מבין, כמו שנתתי את הדוגמה הזאת של מישהו הולך למגלגל את האבן, אם אני מבין איפה אני נכנס בתוך משהו יותר גדול, זה כבר יוצר לי תחושה של
משמעות. אבל יש דוגמאות ללמה ארגונים שלא לא ירתמו אותי, לא יגייסו אותי, איזה דוגמאות יותר מגייסות ואיזה פחות? יש הבחנה גורפת כזה, אני מנסה עכשיו על ארגונים שמדברים על זה, שאנחנו עושים כסף, אנחנו נעשה יותר כסף.
כסף זה לא, כסף הוא כמו חמצן.
זה לא חזון.
כסף, אנחנו לא חיים בשביל חמצן. כסף הוא החיים, ואנחנו חייבים חמצן בשביל לחיות, אבל אנחנו לא חיים בשביל לנשום. אז אותו דבר כסף. ייעוד אינו כסף. כסף הוא אמצעי, הוא לא תכלית.
אז איך נשמע ייעוד שיכול לסחוף אחריו עוד אנשים?
ברגע שיש שם איזשהו ייעוד שהוא עשייה טוב, שיש לו איזשהו מקום ערכי, יש שם קריאה מאוד חזקה שמביאה את האנשים הנכונים. ואז אנשים, מי שיש לו, אמר את זה
ניצ'ה. זאת אומרת, זו הזמנה לכל ארגון לנסות להבין למה אני פה, מה אני עושה שהוא טוב והוא בחזקת תרומה, ואז לנסח את זה, להציף את זה, ובאמצעות זה גם לרתום את יתר העובדים.
זה ברמה הגדולה, כלומר, ארגון צריך שיהיה לו ייעוד, אבל ברמת המנהלה, להסביר מה הפעולה הקטנה שאני עושה, להסביר איך היא קשורה למשהו יותר גדול. זה ברמה הזאת, לתקשר את המקרו או את התכלית מאחורי כל פעולה, כבר עוזרת באחוזי הענות וגם בתחושה של אנשים שהם חלק מהדבר הזה.
ואז אמרת אוטונומיה, וזה נשמע לי מה זה משמעותי בתור בן אדם שאחד הערכים המשמעותיים שלו הוא חופש. אז מתברר שזה מפריע לרובנו כשעושים לנו, כמו שאמרת, מיקרו-מנג'מנט.
נכון. אז דיברנו קודם כל על אוטונומיה בתוך גבולות. שני הדברים חשובים, גם אוטונומיה וגם גבולות. ואני יכול לתת פה טיפ או כלי שאני מאוד אוהב אותו, כלי שנקרא אישור מראש או pre-approve. הרבה פעמים מה שקורה בארגונים זה מנהל נותן משימה לאיזשהו עובד, אבל אז אותו עובד חוזר בכל שלב, בתכנון, באפיון, בא ושואל אותו, תגיד לי זה בסדר? Pre-approve היא דוגמה אחת, לאיך אני יכול להעצים יותר אוטונומיה, ולתת הגדרות להגיד זה התקציב, למשל, הנה אנחנו בנינו את האתר שלנו, ואחת מהצוות שלנו קיבלה את המשימה, היא קיבלה תקציב, והיא קיבלה הגדרות, האתר צריך להיות רספונסיבי, וצריך שיהיה בו עמוד כזה ועמוד כזה, והפעם, כמעט הראשונה שאני ראיתי את האתר, היה ממש כמה שבועות לפני. עכשיו, לא אגיד לך, זה חוויה פשוטה, כן? אני חשבתי שהיה צריך לעשות דברים אחרת, ושילוב אחר בצבעים. לא הכל אהבתי שם. אבל קודם כל הרווחנו שני דברים שם. קרן שהובילה את האתר, ראיתי כמה היא הייתה engaged בדבר הזה, וכמה נהנתה, וכמה הבנו מה היכולות שלה. ודבר שני, אחרי שהוא עלה לאוויר, ראיתי שכל מיני פיצ'רים שאני לא חשבתי שצריכים להיות שם, כן הניבו איזשהו, ראינו איפה נכנסים, אז הם נכנסו לאיזשהו מקום שאני בכלל לא חשבתי ליצור אותו. אז קודם כל, מי אני כמנהל, או אני עכשיו כאורן פה, בהכרח יודע מה יותר טוב, כי אני המנהל, אז אני יודע יותר טוב. הרבה פעמים אנחנו המגבלות של, של אנחנו צוואר הבקבוק.
של הארגון שלנו.
נכון, בגלל האמונות שלנו. אז היכולת לסמוך בתוך גבולות, אני חוזר על זה, ולתת לאנשים מרחב להביא את עצמם, הוא גם מייצר תוצאות ארגוניות את עד יותר טובות, והוא גם מייצר חוויה רגשית יותר טובה.
אז איך זה נראה? זה בעצם אני מגדירה רק את המשימה, את התוצאה המקווה, מה, איך זה נראה?
כל עובד ישאל את עצמו איפה הוא יכול לבקש יותר אוטונומיה, וכל מנהל ישאל איפה הוא יכול לשחרר, והרבה פעמים זה לא בגלל שהוא, זה בגלל הצרכים הרגשיים שלנו, אנחנו לא משחררים. לא בגלל שיש שם איזה, ואם משהו כל כך חשוב, שם תשאיר אותו אצלך, אבל לא ייתכן שהכל יהיה חשוב. ואני יכול להגיד לך שאנחנו מכירים ארגון, או ארגון אנגלי, שיש שם אפילו החלטה שמנהלים לא מקבלים החלטות. עד לקחו את זה עד הקצה. שמנהלים לא מקבלים החלטות, הם שואלים שאלות, הם מייעצים, אבל ההחלטה היא של אותו מומחה תוכן, שהרבה פעמים הוא פוגש את הלקוחות, הוא באמת מכיר את מה שקורה שם.
שבכלל, אגב, ארגון הופך להיות הרבה פחות היררכי, נכון, יותר שטוח, ומנהלים הופכים להיות סוג של כמו מנטורים קצת, או מאמנים.
ואם נחזור לדנק פינק, לתיאוריית ההכוונה העצמית שלו במוטיבציה, אוטונומיה, מסוגלות ושייכות, הם ממחוללי המוטיבציה הפנימית הכי גדולים.
כן, זה מאוד make sense.
עצם זה שאני שואל, רגע, מה אתה צריך ממני? ואיפה אני יכול לתת לך יותר אוטונומיה? ואיפה אתה רוצה יותר לקחת? עצם הדיאלוג הזה הוא כבר דיאלוג שמייצר שם.
אחד, לנהל תקשורת, לשאול שאלות, זה אחד אולי הכלים הכי מעשיים, פרגמטיים ופשוטים, שיכולים נכון. להוביל.
יצר שותפות לאושר האישי והמחלקתי והארגוני.
ובכל זאת, וזה שזור בתוך השיחה הזאת, כי את אולי, אני חושבת, אמרת את זה כמה פעמים, או שאפשר היה נרמז מדבריך, מנהלים ובעלי חברות עדיין ברובם המכריע מביעים סקפטיות בערך של עושר לארגון, ברלוונטיות שלו לשורה העסקית התחתונה.
נכון. המילה עושר היא מילה שמעוררת מגוון תגובות, ואני אפילו אגיד שאני יכול לזהות את פער הדורות, כלומר, הצעירים, המילה עושר לא מבילים אותם, החבר'ה, או אפילו ארגונים היותר מסרתיים, המילה עושר היא לא פשוטה להם, לא יורדת בגרון בקלות, גם מעוררת ציניות לפעמים, כי היא נתפסת כאיזה משהו טרנדי, רוחני, מפונק.
נטול KPI אולי? לא מדיד?
נטול אמורפי. KPI, בוודאי. וכמו שאמרתי, הוא גם משוייך כאיזשהו פן ורווחה ואיזשהו הנאה, ויאללה בוא נעשה כיף כל היום ומסיבות. אז קודם כל יש בורות במה זה אושר ובמה המחקר יודע על אושר וההתעקשות. אולי באנגלית happiness at work נשמע יותר טוב מאושר ארגוני, אבל אנחנו בכוונה, אני מתעקש על המושג אושר ארגוני, ואני חושב שלדבר על אושר במקומות עבודה חשוב, חשוב לעסוק, חשוב למדוד, מתוך הבנה של מה זה אושר, ומתוך כבוד למחקר וחלק מהדברים שציינו פה, מה זה אומר. וגם יש שם תפקיד שנקרא מנהל או מנהלת אושר ארגוני,
Chief Happiness Officer.
שמתחיל להיכנס בתוך ארגונים, וגם פה, בחלק מהארגונים זה עושים תפקידים נפלאים, ובחלק זה פשוט שם אחר למנהלת רווחה, ואני חושב שזה
זאת לא כוונת המשורר.
זו לא כוונת, לפחות אם אני המשורר, זה לא הכוונה שלי.
אז איך אתה מתמודד עם ההתנגדויות האלה?
קודם כל, המחקר מאחורינו, ויש שם גוף מחקר מאוד 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 מוצק, משמעתי, עם קשרים סיבתיים של חוקרים מובילים בעולם, שמראים שעובד שטוב לו, הוא עובד טוב לארגון. אנחנו השבוע חוגגים את יום העושר הבינלאומי, האום מוציא דוח עושר בינלאומי, שמראה את ההשפעה של עושר על מגוון מימדים. כלומר, המחקר בעולם הזה של עושר הולך ומעניק.
אתה יודע, זה מאוד טריק, כי זה פרדוקס העושר. אנחנו באמת בחברה שמדברת הרבה עושר, אבל היא אולי הכי פחות מאושרת שהייתה אי פעם באנושות, היא חרדתית וסטרספול.
כי אנחנו רודפים אחרי העושר ולא מבינים שהעושר הוא התוצר לוואי של פעולות שאנחנו יכולים לעשות.
זה נורא חשוב הדגש הזה, כי בקלות אפשר להפוך את העושר לעוד סוג של עבודת אלילים.
אז עושר הוא לא עבודת אלילים, הוא פרי שאנחנו, יש לו הרבה מאוד איכויות מטיבות. זה לא החיפוש אחר התחושה. אלא החיפוש אחר ההוויה והפעולות שמייצרות את התחושה.
כן, כן. זה סכימה בעצם של פעולות שאנחנו עושים.
נדבר גם על מדידה, אני חושב שמה שאני מנסה להציע לארגונים, וכבר מתחילים ממש לשים את העושר כמדד ארגוני, כמו שמודדים היום בארגונים, כנראה מחירות ושירות וכל מיני מדדי תפעול, לשים את ה-well-being של העובדים כמדד. וגם פה יש לנו הצעה איך למדוד את זה, אנחנו חושבים שהיום בארגונים שמודדים, מודדים את זה לרוב פעם בשנה, או פעם ברבעון, ואם אושר הוא מדד רגשי, הוא מושפע מהרבה מאוד תנאים חיצוניים, אם היה עם גשם, לא היה עם גשם, אם מצאתי חנייה או לא מצאתי חנייה, ולכן נכון למדוד את זה בצורה עקבית, כלומר על רמה, ברמה שבועית, כלומר לשאול מעט שאלות, אפילו 2-3 שאלות ברמה שבועית, במקום לשאול 40 שאלות או 50 שאלות פעם ברבעון או פעם בחצי שנה, ואז לאבד אותם עוד חודשיים, ואז לבוא עם תוכנית התערבות שנה בערך או חצי שנה אחרי שמדדתי.
לעשות משהו ongoing.
נכון, והאם הטכנולוגיה מאפשרת את זה, ויש כל מיני כלים ממש ממש פשוטים שמאפשרים לנטר את הדבר הזה על רמה, ברמה השבועית, ongoing.
אני עדיין רוצה, אני רוצה להציף בפניך את אולי כאב שלי, זה משהו שאני ממש, זה כמו סוג של אג'נדה. לי, החוויה שלי מהצד, כן, כמתבוננת מהצד, היא שאנחנו חיים בסוג של עבדות, עבדות מודרנית, עם שלשלאות שקופות. רוב האנשים נדרשים לעבוד המון המון שעות לתפיסתי, והעבודה היא ללא ספק יצרנית, משמעותית של משמעות. ושל פוטנציאל לאושר, מצד אחד. מצד שני, בחוויה שלי, כשאנחנו מחלים את כל הזמן שלנו רק על הצד הזה בחיים, אז מתבטלות הזהויות האחרות שלנו.
מסכים
לגמרי. ההורה שאנחנו, הבן זוג, הבן או בת זוג שאנחנו יכולים להיות, הפנאי שאנחנו יכולים לחוות.
ישראל, ויחסית ל-OCD, אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות. אנחנו לוקחים את המודל האמריקאי ולא את המודל האירופי. יש בזה משהו בתרבות הישראלית, אפילו במציאות הגיאופוליטית, הצבאית, שצריכים לעבוד עוד ועוד ועוד, צריכים לבנות פה מדינה, יש פה איזו חוויה הישרדותית.
ומעסיקים מאוד מתנגדים לרעיון של הפחתה בשעות, נכון? זה עדיין לא ממש באמת מחובר עם עלייה בפרודוקציה.
אז אני חושב שזה בתנועה. עוד פעם, אני מטבעי רואה גם את הקן ואת ההתפתחות, ויש שם, עוד פעם, כמובן ההייטק והארגונים היותר מפותחים מובילים את זה. אני חושב שהשנה האחרונה היא הזדמנות נפלאה.
מובילים פיחות בשעות ההייטק?
קודם כל יותר גמישות. כלומר, אני כן יכול גם, בלי קשר לקורונה, לעבוד מהבית, להשלים את השעות. אני לא צריך להיות בנוכחות.
כן, אבל המון שעות.
אנחנו עובדים יותר מדי שעות. נכון? נכון?
כן. תגיד, מה הקשר בין אושר ארגוני לאישיות של המנכ״ל?
אני לא יודע לגבי האישיות, אבל לגבי התפיסה. בוודאי ובוודאי שיש מנכ״ל, או שיש בעלים, או שיש הנהלה רתומה ומבינה את השפה, קל מאוד, או הרבה יותר קל, לייצר את זה top down. לייצר תרבות ארגונית של אושר, קשורה גם בתהליכים top down וגם bottom up. צריך את שני הכוחות, אבל בוודאי שיש הנהלה רתומה, ולדעתי נשים הן יכולות להיות מחוברות לדבר הזה בממוצע יותר מגברים, הרבה יותר קל.
כן.
צלנו לעבוד עם ארגון שעבדנו עם כמה מרחבים, ואני אומר, זה לא חייב להיות גם מנכ״ל, זה יכול להיות גם מנהל אזור, וזה יכול להיות אפילו מנהל סניף, עשינו איזושהי עבודה עם מנהל קימונות, כל מנהל יש לו אחריות כמו כיפת ברזל למטה. אז גם אם המנכ״ל או המנהל אזור שלי לא דובר את השפה הזאת, אני עדיין יכול לייצר בתוך דלת עמותה, עם הסניף שלי, עם המחלקה שלי, פעילות מקדמת אושר, גם שאני נמצא בסביבה שזה לא השפה הראשונה שהיא דוברת אותה.
כן.
עיסוק באושר הוא יתרון תחרותי, הוא עוזר במיתוג מעסיק, הוא עוזר בגיוס ובשימור עובדים, כמה כסף הולך במקומות עבודה על תחלופת עובדים, על, או על עובדים רצויים.
כן, ובסוף, בסוף צריך להגיד, זה גם אנחנו, מהמחקרים אנחנו מכירים שזה גם באמת מועיל בשורה התחתונה.
זה מועיל בשורה התחתונה, ואני חושב שזה נכון, אבל זה גם מועיל בשורה הערכית. כלומר, אנחנו צריכים לעשות את זה לא רק כי זה בשורה,
ברור,
כי זה
ברור.
הדבר הנכון לעשות.
כן, אני חושבת שזה מגייס יותר מעסיקים, אגב, כשמדברים על שורות תחתונות, אבל יכול להיות שבהקשר הזה אני פחות באייטם במגע הזה.
כן, כן, והנתונים הם באמת, זה כל ציטוט של שון הקור, גם לו יש הרצאה תד נפלאה, בספר שלו יתרון החייביות, The Happiness Advantage, הוא אומר, כל מדד ארגוני שאנחנו יודעים למדוד, משתפר, כאשר המוח שלי נמצא במצב חיובי, ביחס לשלילי או ניטרלי.
כן. וואו, אורן, ממש תודה. מאוד מעניין.
זה
גם נשמע מאוד מאוד יישומי, באמת, כי אתה באמת עסוק בפרקטיקה של הדברים. אני רוצה להגיד בנימה אישית שאני חושבת שכמו שנאמר כאן, אנחנו יודעים כשאנחנו מאושרים בעבודה, ואנחנו יודעים כשאנחנו לא.
לגמרי.
ואנחנו בדרך כלל מכניעים אולי את המקומות האלה, את הדינדון הפנימי, את החוויה של אני, הכל בסדר, אבל משהו כאן לא מדויק לי.
אני לא יודע אם מכניעים כמו לא עסוקים בלשאול את השאלה.
אולי מתוך הנחה שאנחנו לא אמורים להיות מאושרים בעבודה, אז בוא נגיד את זה שאפשר להיות מאושרים בעבודה
אפשר,
שלנו.
אפשר, כדאי, והעתיד שייך לארגונים המאושרים.
ותשאלו את עצמכם רק כדי להתחיל ולגלגל איזשהו רעיון, מתי הייתי מאושר בעבודה שלי? האם היה יום שהייתי מאושר? ואז מה היה שם? מה קרה שם? מה התאפשר שם? מי היה לידי? איזה פעולה עשיתי? ויכול להיות שדרך התחקיר, החקר העצמי הזה, אפשר יהיה להתחיל
ולחפש את זה ברגעים הקטנים. זה לא ברגע הדרמטי שנקראתי למשרד וקיבלתי תעודת הצטיינות. זה באותם מיני אינטראקטיות קטנות.
זה לא באפלאוז, בתשואות.
ממש. זה ברגע ועוד רגע קטן, וסך הרגעים הקטנים האלה, הם מייצרים את חיינו ואת האושר שלנו בחיים ובמקום העבודה.
אורן, אני מאחלת לך שתהיה לך מלא 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 עבודה, ואז שלא תהיה לך בכלל.
גם אני. אז יאללה, תצטרפו אלינו למהפכת האושר, היא קורית בכל רגע ורגע.
אמן. ועכשיו בנימה אישית, בפרקי הפודקאסט האלה מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה, כלים מעשיים, החיוויים שלכם, השיתופים שלכם, הפצת פרקים והמלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם לתמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. אנחנו נפגש כאן שוב בעוד שבועיים עם פרק אחר, בינתיים תעלו בטוב, בשבוע טוב.